כן, אנחנו התחלנו פרק ד' ולא הספקנו להגיד שם שום דבר. והיית היכלה אביה וירובעם, תחילת פרק ד' במלכים א', ויום ירובעם לאשתו אמרו לה וישתנית, ולא ידעו כי היה את אשת ירובעם. והלך כשישם הדבר עלי למלך על העם הזה. ולקח בידך 10 לחם וניקודים ובקבוק דבש ובאת אליו, הוא יגיד לך מה יהיה לנער. ותעש כאן אשת ירובעם ותקום ותלך שילה, ותבוא בית אחיה ואחיהו לא יכול לראות, כי קמו עיניו משלו. כאן הספקנו רק לשאול את השאלה, מה עבר בראש של ירובעם? מה אשתו צריכה להגיד לאחיה השילוני? היא לא צריכה להגיד שהיא אשת ירובעם, רק צריכה לבוא בתור אישה רגילה, ככה זה נראה כאן, ולהגיד לנביא, הבן שלי חולה, והוא יגיד לה מה יהיה לנער. על בסיס מה הוא יגיד לה מה יהיה לנער? על בסיס מה שהשם יגיד לו, הרי נביא. אז מה, השם יגיד לו מה יהיה לנער בלי לספר לו שזה הבן של ירובעם? מה דקר אלה, מה יקר אלה? מה הוא חשב? על פניו הדרך הפשוטה יותר לפתור את זה, אבל קשה מאוד לאלץ את הפסוקים לדבר הזה, זה להגיד שהוא פנה פה אל ירובעם לא כאל נביא שאומר את דבר השם, אלא כאל נביא שמתפלל או כאל נביא שמברך. אחד מתפקידיו של הנביא זה גם להתפלל בעד מי ש... מבקש בשבילו, אבל מה הטעם בתפילה? ובסופו של דברים מגיעים לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא יודע הרי שהנער הזה הוא בנו של ירובעם. מה ירובעם חשב? מה ירובעם סבר כאן? ייתכן שהוא סבר, ואנחנו מכירים היום את התופעות האלה, שיש לנביא איזשהו כוח עצמאי לברך מישהו, ושהברכה הזאת חלה עליו. אנחנו יכולים למצוא דברים כאלה, כמו למשל אצל בלעם, איפה שהוא ידע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס, אבל בלעם, או לפחות אנשים חשבו, שכי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר, כלומר שהקדוש ברוך הוא מסר את המנדט בידי שליחיו, וכמו שקורה אצלנו, כלומר יש ממשלה שמחליטה על דברים, כנסת, אני לא יודע מה, אבל לממשלה יש איזשהו מנגנות פקידות, ולפקידים מועצת סמכות, ובסופו של דבר כל אחד יודע שמה תהיה מדיניות הממשלה לגבי נושא מסוים. זאת השאלה פחות חשובה. השאלה היותר חשובה היא מה בסופו של דבר תהיה המדיניות של פקיד פלוני אלמוני, ואיך הוא יעשה את הדברים, בגלל שבסך הכל ברגע שניתנה לו סמכות, אז הממשלה בדרך הטבע עוצמת את עיניה, היא לא הולכת לבקר כל פקיד בכל משרד מה הוא עושה ואיך הוא עושה. ולפקיד ניתנות סמכויות וניתנים שיקולי דעת, והוא פועל על פי שיקול דעת שלו. ואז יכולה להיות מדיניות, אבל פקיד מחליט שיהיה אחר. יכול להיות, אני מעלה את האפשרות, שכך נתפס אצל אנשים. אני אומר את זה בגלל שאני קצת מכיר את זה מהיום. היום אין נביאים, אבל יש צדיקים, בואו נגיד, יש אנשים שאתה יכול לפנות אליהם ולבקש מהם ברכה, ואתה חי עם איזושהי חשיבה שבסופו של דבר הדבר הזה ביד הצדיק, את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. כלומר, אנחנו מכירים את התופעות האלה, הן קיימות, ואנשים בשביל דברים כאלה מוכנים גם לעשות נושא שחיתות. ומקרה אחד כזה מאוד חם עומד עכשיו למשפט, וקצין שהיה קשור בו התאבד, קצין בכיר מאוד התאבד לפני בערך חודש או משהו כזה, והייתה שערוריה כלל ארצית. אבל ההבנה הזאת, שהיא הבנה שיש בה היגיון, כן, בואו נגיד, כמו שכל ראש ממשלה או כל נשיא מאציל סמכויות ואז לפקידים יש סמכויות, ככה גם הקדוש ברוך הוא מאציל סמכויות. הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, בתחילת הלכות עבודה זרה, כשמדבר על הטעות שטעו דור אנוש, אז אומר דברים דומים לא על היחס בין הקדוש ברוך הוא לנביאים ולצדיקים, אלא על היחס בין הקדוש ברוך הוא לגרמי השמיים, שנאמר עליהם ולמשול ביום ובלילה. ההבנה הפשוטה שלנו היום, אנחנו רחוקים מאוד מהמחשבה הפגנית, היא שמה המשמעות על השמש והירח ולמשול ביום ובלילה. זה נכון. ברגע, כלומר, היום עם החשמל ועם התריסים, אז האדם מושל ביום ובלילה יותר מאשר השמש והירח. כן, כלומר, באמצעות תריסים הוא ממשיך את הלילה לעוד ארבע שעות, ובאמצעות חשמל הוא ממשיך את היום לעוד שש או שבע או שמונה שעות. אבל לפני שהיה חשמל ולפני שהיו תריסים, אז היה פשוט שהשמש מושלת ביום, המשמעותי, השמש מחייבת את האנשים לקום ולצאת לעבודה, וכשבא הלילה, אז הלילה מחייב את האנשים לחזור הביתה וללכת לישון. הדברים האלה שלטו. והיום, אני אומר שוב, זה די קשה לנו. אנחנו אומרים היום ברכות שהן ברכות יפהפיות, ברכות כל כך יפות, ואנחנו רואים אותן עם השפה ולחוץ, ואנחנו לא מבינים את המשמעות. אנחנו רואים השם בדברו מערים וערבים, בחכמה פותח שערים ובתפילה משניתים, אה הנה, אז מה? אז זה יורד הלילה, אז מה קרה? רואה אותה משקעה שאני צריך להדליק חשמל. זה הדבר היחיד שקרה. אני ממשיך ללמוד. זה עד הלילה. עברתי בחלות שם מסדר צהריים לסדר, אבל מה חוץ מהחלות שם הזה? הכל נשאר אותו דבר. הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך והמאיר לארץ ולדרים אליה ברחמים. הנה, מאיר לארץ ולדרים אליה ברחמים. אם לא היה מאיר, הייתי מדליק את החשמל. אנחנו לא תמיד יכולים להפנים. זה כואב הלב. עכשיו, אני יודע, כשהגענו לשכלול ואנחנו במקום ראשון בעולם בהמתקת מים וכל הקשור לזה, אז אותה שאלה תעלה, מה יהיה טבעה של תפילה וגשמים? אנחנו צריכים להערך, אנחנו צריכים להערך את זה גם מבחינה רוחנית, למשמעויות וכדומה. אנחנו לא עושים את זה מספיק. אבל אני עוזב כרגע, ההבנה שלנו, בואו נלך לימים שלא היה חשמל ולא היו תריסים. כלומר, התריס מחשיך את היום והחשמל מאיר את הלילה. נלך לזמן שלא היה חשמל ולא היה תריסים. אז מה המשמעות של ולמשול ביום ובלילה, שנאמר לשמש ולירח? שבאמת, כמו שאמרנו, השמש והירח קובעים את סדר יומו של האדם. הירח מתכוון הלילה. כן, השמש והירח קובעים את סדר יומו של האדם. אומרים לו, מתי? ממש כמו המטפלת בחדר ילדים, אם אנחנו מדברים על הקיבוץ העתיק. כן, או כן, עכשיו הזמן לישון, אז עכשיו הולכים לישון, זה הזמן לקום, אז עכשיו קמים. אבל ההבנה העתיקה בלמשול ביום ובלילה הייתה שהקדוש ברוך הוא, ואני שוב הולך בעקבות הרמב"ם מלכות עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא אמנם המלך, אבל הוא נתן למושלים ולשמים את העמו, נתן להם את הממשלה, וברגע שנתן להם את הממשלה נתן להם ממילא גם אחריות וסמכויות ושיקול דעת כמו שנעשה אצלם. מה, גורלו של כל טירון נקבע על פי הרמטכ"ל? אמרנו, כאן נתן אחריות ושיקול דעת לאלופי הפיקודים, והם למפקדי האוגדות, והם למפקדי החטיבות. עד שאתה מגיע לטירון, אתה מגיע לזה שהטירון תלוי בשמל, הרבה יותר מאשר אני יודע, אלוף הפיקוד. ואותה הבנה, גם כאשר אנשים משתחררו מהשמש והירח, עדיין יכלה להיוותר לגבי נביאים. והדבר הזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. ניקח אולי את הדוגמה הבולטת ביותר. ירמיהו, כשניבא על העם, כשלא יהיה הבית הזה, ספסו אותו ודנו אותו בבית משפט ודנו אותו למוות, מדוע ניבאת כשלא יהיה הבית? הוא אומר להם, נכון, דבר פשוט, מה אתם רוצים? הקדוש ברוך הוא שלח אותי להגיד. זה לא דבר מובן מאליו. אבל הנביא הוא שליח הקדוש ברוך הוא, אבל כמו כל שליח, הוא מקבל איזושהי מידה של סמכות. איך לפעול, באיזה דרך, באיזה צורה. וישנם צורות רבות. אדם שלח שליח לקדש לו אישה, ייתן כסף, ייתן שטר, ביאה לא, אבל ייתן כסף, ייתן שטר, יגיד ללשון הרי את מקודשת, יגיד ללשון הרי את לקוחה, הרי את לא, כלומר לא משלח לאישה, הרי את עזרו, הרי את צלעו. יש איזשהו שיקול דעת מה לעשות ואיך לעשות. דבר כזה יכול לבוא לידי ביטוי גם מן הקדוש ברוך הוא מהנביא. ואז הוא מבקש כאן מהנביא, בואו נגיד ישועה. מבקש כאן מהנביא, הוא יגיד לה, זה לא רק יגיד מה יקרה באופן סתמי, שאז לכאורה צריך לדעת את זה. אלא מבקש מהנביא ישועה, נותן לחם, נותן בקבוק דבש, מביא כמה דברים, מבקש ישועה מהנביא לנער, וברגע שהנביא יגיד את הישועה, מן הסתם הקדוש ברוך הוא לא יחזיב את דברי הנביא. והנביא משמש פה, ובואו נגיד, חלק מתפקידיו של הנביא היה גם להתפלל. שוב, השאלה איך לראות את הדברים, ככה אני אומר, הדרך הקרובה ביותר שנראית להבין את הדבר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא נותן כאן לאחיהו את התפקיד הקלאסי של הנביא, ואומר לו באמת מה יקרה. אדוני אמר אל אחיהו, הנה יש ירבעם באה לדרוש דבר ממך אל בנה ככולהו, כזו וכזה תדבר אליה. והיא חברה והיא מתנקרה, כמובן לא רצתה להיראות כאשת ירבעם, ניצלה איזה שעיניו קמו, לא אמרה את השם הנכון שלה. והיא חשבה אחיהו את כל רגליה, באה בפתח, והיא אומר בואי יש את ירבעם, למה זה את מתנקרה, ואנוכי שלוח אלייך קשה. איך אם נילה ירבעם כה אמר אדוני אלוהי ישראל, יאנו שרגים אותי כמתוך העם. ואת אליך נגיד על עמי ישראל, ויקרא את הממלכה מבית דוד, ואתנה הלך, ולא היית כעבדי דוד אשר שמע מצוותיי, ואשר הלך אחרי כל לבבו לעשות רק הישר בעיניי. ואתה רע לעשות מכל אשר היו לפניך, ודלך ודעשה לך אלוהים אחרים ומסיכות להכיסני, ואותי שלח לך להגביך. לכן עניינים הביא רע אל בית ירובעם, וירכתי לירובעם משתין בקיר ועצור ועזור בישראל. וירתי אחרי בית ירובעם כאשר יבאר הגלל עד אתונו. אמת לירובעם העיר יאכלו הכלבים, אמת בשדה יאכלו עוף השמיים, כי אדוני דיבר. ותקומי לכי לביתך, בבואה רגלייך העיר ההוא מת היה מת. וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לירובעם אל קבר, נמצא בו דבר טוב, אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירובעם. הקים אדוני המלך על ישראל אשר יחיד את בית ירובעם זה היום ומגמת יקרא אדוני את ישראל כאשר ינות הקנה במים ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזרע ממעבר לנהר יען אשר עשו את אשריהם ומכעיסים את אדוני וייתן את ישראל מלחתות ירובעם אשר חטא אשר הרתיע את ישראל אתה כל מי שאת ירובעם הדרך ותבוא תרצת היא באה בסף הבית והנער מת הגבירו אותו ויסבירו לו כל ישראל כדבר אדם אשר דיבר ביד אדו אחיהו הנביא. ואת דברי ירבעם אשר נלחם אשר מלך אינם כתובים על ספר דברי הימים מלכי ישראל. והימים אשר מלך ירבעם 22 שנה וישכב עם אבותיו וימלוך נדב בנו תחתיו. כאן יש לנו כמה סוגיות ארוכות. שיעשית איתנו כנראה יותר משום אחד. נתחיל אולי מהסוף, גם ממה שנאמר וגם ממה שרמוז. בפסוק י"ג, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לא יבוא לירבעם אל קל דיין, נמצא בו דבר טוב אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירבעם. מה הדבר הטוב שנמצא בו לא נזכר? חז"ל אומרים, אני לא אגיד לכם מה הם אומרים, כי אני רוצה שנגיע לזה לבד. כן. מישהו יכול מהפסוק הזה איפשהו להסיק מה הדבר הטוב שנמצא באביה בן ירבעם? את הצדקה הכניסו אורחים, מה עשה? סליחה? זה ירבעם. אני שואל על הדברים הטובים שעשה אביה. אני לא מבקש להגיד לי את חז"ל, זה לא חוכמה. אני רוצה, מהנחה שחז"ל לא אמרו שאנחנו נגיע לפה.
כל ישראל
ספדו
לו?
מה?
כל ישראל ספדו לו.
מה זה אומר?
כמו אהרון.
מה?
כמו
אהרון. כמו אהרון. אז לאן אני הולך מזה? שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את המדינה, הוא קבע על התורה, אולי. בסדר. אבל אתם יודעים מה, אני אעשה את החיים יותר קלים. אני אגיד מה שחז"ל אומרים, אבל אז תגידו לי איך אפשר היה להגיע לזה בלי חז"ל. אני אומר על עצמי, הייתי מגיע לזה גם בלי חז"ל. אבל בואו נראה, אם אפשר. חז"ל אומרים שהוא לא עבד את העגלים, אלא שהוא עלה לירושלים. ירבעם בן נבט העמיד משמרות. אנחנו יודעים מתקופה מאוחרת יותר שירבעם העמיד משמרות שלא יעלו לירושלים, אסור היה לעלות לירושלים או לא נתן, זה גם מתקבל מאוד על הדעת, אבל הוא עבר על דברי אביו ועלה לירושלים. מה?
זה שכל ישראל?
יש איזשהו כתם בפסוק שצריכים לשים לב אליו, טוב, ניתן לידידיה דעה מכרעת בעניין. בבקשה. לא שמעתי איזה מסקנה אתה יכול להסיק מזה. כן, אבל טוב, בואו נלך, אני אגיד. בואו שהצרימה במנגינה שבפסוק הזה יין נמצא בו דבר טוב אל השם אלוהי ישראל. למה צריכים להגיד אל השם אלוהי ישראל? ביטוי שלא קיים בדרך כלל. יא נמצא פה דבר טוב אל השם. אומרה שכתוב פה השם אלוהי ישראל, זה אומר דורשני ומבקש פתרון. ובואו נלך למקום שבו הדברים יחסית פשוטים יותר, ובואו נלך למצוות עלייה לרגל שבה אנחנו עוסקים כרגע, ונסתכל בפרשת משפטים בפרק כ"ג, שמות כמובן. נסתכל על מצוות העלייה לרגל, פרק כ"ג, פסוק י"ז. שלוש פעמים בשנה, אתם עוקבים אחריי, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון אדוני. מה ניתן ללמוד מהפסוק הזה? שום דבר, רק מה שכתוב, שצריכים לעלות לרגל. כן, אז בואו נשווה אותו, הרי כל המערכת הזאת של החגים ושל הברית מופיעה שוב בפרק ל"ד. תחזיקו אצבע אם לא תזכרו את הפסוק. ונסתכל בפרק למדלת, שם גם כן כל החגים, ונראה פרק למדלת פסוק על ג'. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את בני האדון, אדוני אלוהי ישראל. אני חושב שהשינוי בין הפסוקים ברור, נכון? כלומר, כאן יש תוספת שלא הייתה שם, לא את, את בני האדון השם, אלא את בני האדון השם אלוהי ישראל. שאלה פשוטה ביותר, למה ומדוע התוספת הזאת?
אל ואל תעזוב
את השינוי מוקטנים. אני עכשיו רוצה לדון על השינוי הגדול. כן? מה תהיה בתוספת הזאת? זה הרי זועק לשמיים כמו דחי. נכון. כאן לא יכול להיות שום ספק. ההבדל בין מה שנאמר בפרק למדלת לבין מה שנאמר בפרק כ"ג, וזו גם הסיבה שהפסוקים חוזרים על עצמם, כיוון שיש כאן מה שנקרא פסוקי מצוות הברית, והברית הופרה. היא הופרה כמובן בחטא העגל. חטא העגל הוא המבדיל בין פרשת משפטים לבין סוף פרשת כי תישא. מה שמבדיל זה חטא העגל, וחטא העגל זה כמובן אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, עם רמז ברור גם לפרשת נדב ואביהו, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספירו, חץ בשמיים לתואר, ודיברנו על זה, אלוהי ישראל, כף רגליהם ככף רגל עגל, וכל מה שיש שם. אבל ברור שהביטוי האדון אלוהי ישראל נזכר פה כדי להגיד, אתה מחויב במצוות עלייה לרגל קודם כל ובראש ובראשונה, כדי שלא תחזור לחטא העגל. יש מקדש אחד, יש מקום אחד, יש הלכה אחת. הבעיה זה לא רק המקום, וזה, הדבר הזה נזכר במפורש בספר דברים. בספר דברים ברור לגמרי שם, כמובן המקום אשר יבחר הוא דבר חשוב ביותר, אבל מעבר לחשיבות של המקום, ואני יכול עכשיו ללכת למעשה העקדה בהר המוריה ולהתחיל לדרוש עכשיו דרשות יפהפיות על החשיבות המקום אשר יבחר דווקא בירושלים ודווקא בהר המוריה. אבל חשיבות המקום אשר יבחר דווקא בירושלים ודווקא בהר המוריה, יש כאן גם איזושהי חשיבות שהייתי מגדיר אותה כ מאוד פורמלית, פורמליסטית, אבל היא חשובה ביותר. והיא האמירה, מקדש יש במקום אחד, כיוון שיש הלכה אחת ויש דרך אחת, לא כל אחד בונה לעצמו איזשהו מקדש, אז כל אחד, בואו נראה את הסוכות, שגם כן באיזה בחינה של המקום אשר יבחר השם, ובואו נעשה סיור סוכות. יש, אוהבים לעשות בירושלים סיורי סוכות. כן, ומה שמאפיין סיורי הסוכות, באופן טבעי מהו? שכל סוכה יש לה אופי משלה, יש לה קישוטים משלה, ויש לה הפסוקים משלה, ויש לה גודל משלה, ויש לה החומרות משלה, והקולות משלה, וכל הדברים האחרים. בעבודת המקדש יש חשיבות עצומה לאחדות צורת העבודה, וזה יכול להיות רק אם יש מקום אחד ושכולם הולכים אליו, אחרת כל אחד מקשט את זה בדרך שהוא רוצה. אין ספק שהפסוקים בספר דברים שמדברים על המקום השיחה מתכוונים גם לזה. שהרי נאמר על המקום אשר יבחר לו, תעשו כן להשם אלוהיכם. כלומר, כל מה שנאמר על הערים הרמים ועל הגבעות תחת כל עץ רענן, לא תעשו כן להשם אלוהיכם, כי אם על המקום אשר יבחר להשם אלוהיכם מכל שבטיכם. ואותו ביטוי נאמר גם, לא תעשה כן להשם אלוהיכם. מה שאותו ביטוי? כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהים, כי גם את עיניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהים. אני לא ניגש כרגע לניתוח ספרותי מלא של פסוקים בספר דברים. אבל האמירה שקיימת בו בסופו של יום היא, תתחיל עם זה שאתה בונה מקדש כפי שאתה רוצה, ואתה תגמור מזה שאתה שוחט את הילדים שלך. והאמת היא שיש קשר מהותי להר המוריה. ברגע שלא תעשו כן להשם אלוהיכם, אז גם לא תעשה כן להשם אלוהיכם, ואתה עלול להגיע גם לשחיטת הילדים שלך. שהרי מה אומר לנו הר המוריה בראש ובראשונה? מה הבשורה האלוהית הראשונה בהר המוריה? מה? אל תשלח ידך אל הנער, אל תשלח ידך אל הנער. וישא אברהם את עיניו. וירא והנה איל וכולי, ויעלהו לעולה תחת בנו. זו הבשורה הראשונה, אתה עושה את ירושלים. אתה עוזב גם את הצו של אל תשלח את חיילים. זאת אמירה. כלומר, אתה תגיע לכל מקום ולכל דבר. וכאן יש אמירה, שלוש פעמים בשנה הרקוד זוכה, אל כתנה האדון השם אלוהי ישראל, צריך להדגיש את זה, קדוש ברוך הוא אלוהי ישראל הנמצא במקדש. אתם רוצים אפילו אני אגיד בין שני הקומות. אתם רוצים אני אפילו מוכן להגיד שהמצווה על השני הקרובים נאמרה בעקבות חטא העגל. זה נאמר קודם, אני יכול לעשות. אני לא צריך להפליג לדעות שכל המשכן, אז יש לי באמת בעיה, שהרי בפסוקים נאמר לכם. אבל אם אני אגיד שהמשכן באמת נאמר לפני חטא העגל, וזה הגיוני, אתה צריך איזה מקום כדי לשים שם את הלוחות. איפה תשים אותו? מה, הכל נאמר אחרי חטא העגל? אתה צריך ארון. אבל של הארון צריך לעשות כפורת, ועל הכפורת צריכים להיות שני קרובים, שזה נראה נוגד במפורש את הפסוקים שנאמר לא תעשו לי תהיה לו יחסר ולא יזהב לא תעשו לכם. וכדי להגיד הקרובים קרובים בצד, הקדוש ברוך הוא נמצא באמצע, במקום שכל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם ורואים שזו התיקון. הקרובים איננה מטרת העבודה, הם התפורה הצדדית. לא משנה איך שלא נראה את זה, אני לא נכנס עכשיו לכל הפילוסוף של הרגע, עסקנו בה מספיק. אבל האמירה היא, השם אלוהי ישראל, איפה הוא שוכן? לא בעגל, אלא במקום השם. כשנאמר כאן, אני חוזר כאן לפסוקים באביה, כשנאמר הפסוק, וברור שתי המילים האלה הם המילים הכל כך בולטות בפסוק הזה, שנראות לא שייכות ונראות אפילו מיותרות, ונאמר כאן, יען נמצא בו דבר טוב אל השם אלוהי ישראל, זה מחזיר אותנו בגזרה שווה אל הפסוק, שלוש פעמים בשנה יראה כל זוכה את פני האדון השם אלוהי ישראל, ודווקא בעקבות העגל. החזרה אל המקום של יפה השם. ודווקא כאן בעקבות העגל, אביה חזר אל המקום של יפה השם. זה הדבר. הדבר הזה כמובן מעלה שאלה גדולה, שייתכן שהיא גם כן חלק מהתהייה של ירובעם, שבשלב הראשון לא הבין מה קורה. היה ברור לו שהוא חטא. איך אני יודע שהיה ברור לו שהוא חטא? קודם הסברנו את כל האידיאולוגיה הגדולה שלו. אשמח מה אני אומר בביטחון כה גדול, שהיה ברור לירובעם שהוא חטא.
שלח את אשתו לתחפושת.
אם המצפון שלו היה בקי, למה הוא אומר לאשתו להתחפש? למה הוא אומר לה להשתנות? היה ברור לו שאם ירובעם ידע שזה אשתו, אז אין שום סיכוי. אלא שאז, כמובן, עולה אצל ירובעם, אני מתארת מהשאלה הגדולה. אני חטאתי. הבן שלי היחיד שלא חטא, ודווקא הוא זה שחולה, וזה שהולך למות, מה קורה? כלומר, השאלה לנביא היא גם בגלל שיש כאן חידה, ויש כאן חידה אמיתית. איך מכולם תופס הקדוש ברוך הוא לקורבן ולהיפרע ממנו על כעסו על ירובעם, דווקא את היחיד שלא חטא? השאלה הזאת לימים תעלה, וחז"ל מעלים אותה. מעלים אותה בצורה קשה מאוד. קהלת אומר פסוקים שנראים כאפיקורס ודוגמה, ולא פחות מזה. הכל כאשר לכל, מקרה אחד, לצדיק ולרשע, ולטוב ולטהור ולטמא ולזובח ולשאין ולזובח. אולי מקרה אחד, הקדוש ברוך הוא לא מבדיל בין צדיק לרשע. לשון אחרת, לית דין ולית דיין. אמירה קשה. חז"ל אומרים על זה. לצדיק ולרשע אומרים שם כמה דברים, אבל הדוגמה הבולטת ביותר שאומרים, מקרה אחד, לאחאב וליושיהו. שניהם, כמו שאתם יודעים, נהרגו מאיזה חץ מקרי במלחמה. קרא לשני דבר מאוד מאוד דומה. שניהם אמר הנביא שזה יקרה להם, ולשניהם בדיוק זה קרה. לאחד שקרה אצל בן הדד, ולאחד שקרה אצל פרונחו. ואתה שואל את השאלה, אחאב רשע שבמלכים, כתוב ביער מכל השאלו לפניו, יושיהו הצדיק שבמלכים. יקרה אחד. באמת, מותו של יושיהו בגיל צעיר, בן 39, היה כשנהרג. בואו נדבר כרגע על שאלת הגמול על היחיד. איך תסבירו את מה שקרה ליושיהו? אותה שאלה, אני אומר, במאמר מושגז, זה יורבן ופנו. זה איזשהו היפוך דין, בלתי אפשרי. איזשהו סיפור, סיפור מאוד מרשים, של אחד מהסופרים של תקופת ההשכלה, אשר ברש. כן, לא משנה כרגע מה שקורה שם בסיפור, אבל קורה שם איזה מקרה נורא, שבואו נגיד, זה שני חברים, ובזמן שאחד היה באיזה מקום רחוק בעבודה, השני בגד יחד עם אשתו של החבר הראשון. ובאמצע פתאום נודע שההוא נפל עליו איזה עץ גדול ויפצע קשה. והבוגד הזה, זה שבגד עם האישה, מטיח את ראשו בקיר. כן? היה כמובן חילוני גמור, אבל זכר את מה שלמד בחיידר. הוא אומר, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא. למדתי מפורש, טובי החטא וזיגוד מינגן. כן, כלומר, טוב, הגמרא אומר, זה כמובן בלשון שאלה. כן? אחד שחטא והילקו את השני, שם יש לזה כמובן סיבה. אבל איזה מין אנשים חיים שזוהי הדרכו של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נסביר את זה במקרה יותר ידוע ביושיהו, ואז נעבור לכאן. איך אתם, בואו נגיד, הרי כל אחד שמע על סופו הטרגי של יושיהו, איך אתם מסבירים את זה לעצמכם? אסף, איך אתה מסביר את זה לעצמך?
יש שאלות שאלה עם תשובה, לא יודע.
למה שאלה להם תשובה? שאלות שלא ניסית להסביר לעצמך, ושאלה שאלה להם תשובה. כן, אז מי ייתן לנו תשובה?
שניהם לא שמעו לנביא,
שמעו להם לא לתת לנו פעם. תעזוב, תעזוב, באביה זה לא נכון. אני מדבר כרגע ביושיהו. לא שמע על הנביא, תעזוב, זה הדבר הקטן. אז למה הנביא אמר שלא? ובכן, התשובה שם שייכת גם אלינו, ואני אקרא אותה. בואו נפתח ונראה את מה שאומרת חולדה. זה בפרק כ"ב במלכים ב'.
יושיהו
הוא הסיר את כל העמות, ממש, ויעשה השם מן השם, לא רק לא כדוד אלוהים, אלא ככל אשר עשה דוד אלוהים. יושיהו היה הצדיק שבמלכים. בואו נראה פרק כ"ב, פסוק י"ח. נתחיל אולי קודם פסוק ט"ו, נקרא את כל הנבואה של חולדה. ותאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי. תראו באיזה לשון בוטה היא משתמשת פה כלפי יושיהו. אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי. כה אמר אדוני, הנני מביא רעה אל המקום הזה ואל יושביו את כל דברי הספר שקרא מלך יהודה. תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים למען הכיסני בכל מעשה ידיהם, ונצטער חמתי במקום הזה ולא תכבה. זה חלקה הראשון של הנבואה. כן? כלומר, עומד פה להיות באמת חורבן, ממש כמו שכתוב בכל ספר התוכחה שמצאו שם בבית השם, מספר דבר. כל מה שקראנו בפרשת השבוע הקודם. ואל מלך יהודה, כאן פתאום היא נותנת לו תואר, כיוון שכאן מדובר דווקא על הצד הטוב שבו. ואל מלך יהודה שולח אתכם לדרוש את אדוני כה תאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל הדברים אשר שמעת. יען רך לבבך, ותיכנע מפני אדוני בשומך אשר דיברתי על המקום הזה ועל יושביו, להיות לשמה ולקללה. ותקרא את בגדיך ותבכה לפניי, וגם אנוכי שמעתי נאום אדוני. לכן הנני אוסיפך על אבותיך ואני אוספת על קברותיך בשלום, ולא תראינה עיניך בכל הרע אשר אני מביא למקום הזה, וישיבו את המלך דבר. אסף, תגיד לי, למה יאשיהו שהוא כזה צדיק נערך? איפה הצדק? תעזבו פסוקים, איפה הצדק? זה לא פשוט להגיע, זה הפרס, זה הפרס, זה מה שנאמר. כמובן אנחנו צריכים לראות כל אדם יחסית לתקופה ויחסית למתי שהוא נמצא, והטיפול הוא גם פרטני בכל אחד, אבל הוא גם טיפול בכלל. אבל מה שאומרת כאן הנביאה, הפרס יהיה למות לפני שתבוא הפורענות הגדולה, נאסף אליו אותך בשלום. באמת, יאשיהו מת, אז נאמר, כשכולם ספדו לו, ממש כמו עם הבן של ירובעם. כן, בואו נציץ רגע אחד בדברי הימים, דברי הימים בספר, ל"ה, אין כאן. יש? אין. רגע, קטנה. יש לי אחד. דברי הימים בספר, ל"ה, אין כתוב. ויריחו וימות ויקבר בקברות אבותיו, שם פסוק כ"ד, וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנו לחוק על ישראל, ובינם כתובים על הקינות. אצלנו אנחנו לא נוהגים להקשיב את הדברים האלה. אתה אומר, בן אדם מת, כבר הוא לא מרגיש, כבר הוא לא יודע כבר שום דבר. זה לא התפיסה היהודית שבמסורת, ואני חושב שהיא הרבה יותר נכונה. אז בואו נגיד, הוא מת, היו שרים והיו שרות, וכבר לא שרו מנגינות עליזות. היו כמובן שירי קינות, והיו הספדים, והוא נקבר עם אבותיו. אדם נקבר עם אבותיו, דיברנו על זה גם כשנאמר לנו על איש האלוהים, לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. זה היה הפרס, למות. כל מי שמת אחריו כבר... מה שנאמר כאן לירובעם, ירובעם כמובן ראה את זה כחידה, הוא אמר, מה, דווקא הבן שלי לא חטא, ודווקא הוא קיבל את העונש, אולי הקדוש ברוך הוא מסכים איתי ולא עם אחיה שלו לי. אני לא יודע מה הוא חשב. אולי הקדוש ברוך הוא מוכיח לאחיה שלו לי שהוא טעה כשהוא התנגד לעגל. אבל כאן מסביר אחיה לאשת ירובעם את פשר העניין הזה. הוא אומר, בבוא הרגליך יראו מת הילד, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לירובעם אל קו היה נמצא בו דבר טוב, אלא אדוני אלוהי ישראל בבית ירובעם. אני רוצה קצת יותר להמחיש את הדברים האלה, שנחוש אותם, את המשמעות של מה שקרה. לנו קשה להבין איך מוות יכול להיות מוות, הדעת הדעה היא שאתה נקבר כמו שצריך, איך זה יכול להיות פרס? אדם נקבר בקברי אבותיו, כאן אביו עוד לא מת, בואו נגיד, נקבר בקברי המשפחה. ושיש עליו הספד, ושהוא הולך לקבורה בצורה מסוימת. כדי להסביר את זה, נלך לספר דברי הימים. ויש שם שתי סוגיות. סוגיה אחת לא קשורה אלינו, אז נראה אותה בקרה ונראה אותה בארוכה כשנגיע אליה, ואחר כך נראה את הסוגיה השנייה שכן קשורה אלינו. דברי הימים ב' סוף פרק י"א, מדובר על רחבעם. רחבעם הוא המלך המקביל ביהודה ובנימין. וכך נאמר בפרק י"א פסוק י"ג, פסוק כ"ג, ויבן ויפרוץ מכל בלה לכל ארצות יהודה ובנימין, לכל ערי המצורות, ויתן להם המזון לרוב וישאל המון נשים. ויהי כי יכין מלכות רחבעם וחזקתו, עזב את תורת אדוני וכל ישראל עמו. וכל ישראל, הכוונה כאן כמובן כל ישראל שאיתו, כלומר יהודה ובנימין. אנחנו כרגע לא עוסקים ברקבה. ברקבה אנחנו נעסוק יותר מאוחר, אנחנו לומדים לפי ספר מלכים, וכאן ואצלנו מופיע קודם כל גורלו של ירבעם. אבל אנחנו קוראים על רקבעם. כל ישראל יום. והיא בשנה החמישית למלך רקבעם, עלה שישק מלך מצרים לירושלים כי מעלו באדוני. 1,200 רכב ושלף פרשים והם נספר לאבא שבאו יום המצרים לוגים, סוכים וחושים ואל גודל דברי המצורות אשר ליהודה ויבוא עד ירושלים. אנחנו נטפל בזה. היה הנביא בא לרבם וזרי יהודה אשר נספו לירושלים מדי שישק ויום עליהם כה אמרו לה אתם עזבתם אותי ואף אני עזבתי לכדי השישק. היקנו שרי ישראל, הכוונה כמובן שרי יהודה, והיקנו שרי ישראל והמלך והאמרו צדיק אדוני. ויראות אדוני כי נכנעו היד והרדה לשמעיה לאמור, נכנעו לא אשחיתם, ונתתי להם כמעט לכתב, לא הכתב חמתי בירושלים ביד שישק. יהיו לו לעבדים וידעו עבדתי ועבדת ממלכות הארץ. ויד שישק מלך מצרים על ירושלים, וכן את תוצאות בית אדוני ותוצאות בית המלך, את הכל עקר, והיה מגיני הזהב אשר עשה שלמה, וכו'. גם שם באמת למפולת גדולה מאוד בירושלים, אבל בסך הכל שרדו את העסק. עשיתו את כל הצלות המקדש, אבל בסך הכל שרדו את העסק. ועל המשמעות הרוחנית של מה שקרה שם אנחנו נדבר בהרחבה כשנדבר על רקבעם. אני רק רוצה להוסיף כאן דבר שלא נזכר במקרא, שאנחנו מכירים אותו מכתובת חיצונית, אבל כתובת ידועה מאוד ומפורסמת וטובה ובדוקה היטב. ואני רוצה שנוסיף את הפרטים מהכתובת החיצונית אל מחשבת המקרא. כאן. כתובת נקראת כתובת קרנק, או כתובת שישק. לפי הבעיר קרנק, כתובת שישק, מסודרת מאוד. ושם יש המסע שלו לארץ ישראל ו-22 ערים שהוא כבש והחריב עד היסוד. כל 22 הערים שהוא כבש והחריב עד היסוד כולם נמצאות בממלכת ירובעם ולא בממלכת רחבעם. נקודה. כלומר, אם אנחנו מוסיפים קודם כל את האירוע הפוליטי למה שיש לנו כאן, אז האירוע להסביר אותו מבחינה פוליטית, פוליטיקה בגרוש די פשוטה. רחבעם נתן לו הרבה כסף, הסכים לקבל את הכסף ולעזוב, אבל היה לו צבא, וצבא הוא של מלחמה, ויש שלל ויש כל הדברים, כן? אז הוא במקום לצאת למלחמה ברחבעם, הוא יצא למלחמה בירובעם, והכל היה מוכן. הוא פשוט עזב את רחבעם, יצא למלחמה בירובעם, השמיד שם 22 ערים. שמדת 22 ערים זה אסון גדול. ברור שאני לא מסתפק בפוליטיקה עיתונאית. אני רוצה גם להסביר את זה מבחינה רוחנית. כאן חסר לי חומר, אבל בכל פן אני חייב פה להתמודד ולדלג על דברים שעוד נלמד. וברור, עולה מעצמה כזאת כמו שישה. אפילו בדרך הטבע. שורה מדעת הדין על עם ישראל. ושישק מגיע. ויש כאן, בואו נגיד, שתי ממלכות, שתי מדינות. ושורה מדעת הדין, השאלה פשוט, לאן הוא ילך? לאן הוא ילך? יש תיאור בספר יחזקאל. של המלך נבוכדנצר שמגיע לצומת דרכים ומהסס ולא יודע לאן ללכת. הרי מרדו בו פה כמה אומות, והוא נמצא על הצומת מדרך המלך, שהדרך העיקרית פונה דרומה לבני עמון, ויש גם דרך די טובה שפונה מערבה ומגיע לארץ ישראל. הוא עומד ולא יודע מה להחליט, מה הוא עושה, מי יודע? מה? שמעתי? בקיצור, מפיל גורל. מפיל גורל, לא נדבר כרגע איך הוא מפיל את הגורל, אבל מפיל גורל. מפיל גורל והגורל עולה על ירושלים. בסדר, אני אומר, עיתונאי יסביר את זה. מפיל גורל ירח את זה, יכול ליפול לשם. אבל הנביא מסביר את זה כמובן, בדרך משלו. כלומר, למעשה, כשנבוכדנצר עומד בצומת הדרכים, אז בואו אני אגיד כאן ביטוי בוטה, שהוא לא נכון. אבל אני אומר אותו כדי שניקח ממנו את האחוז האחד שכן. כשנבוכדנצר עומד בצום הדרכים, אני מוכן להתבטא בביטוי האפיקורסי, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא יעשה. מה אני מתכוון לומר בזה? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ויש בחירה חופשית. השאלה הייתה מה עם ישראל עשה בדיוק כאשר נבוכדנצר עמד בצום. והתברר שחטאו אז חטא כבד מאוד. ואז, במקרה לגמרי, ואת המילה במקרה לגמרי, אני אומר פעם שלישית, ובציניות, מופלגת, במקרה לגמרי, החץ נפל לכיוון ירושלים. אבל מישהו הפיל אותו לכיוון ירושלים. מכוונתי, הקדוש ברוך הוא בעקבות מה שבני ישראל עשו. עומד כאן שישק, פחות או יותר בצומת דרכים, מוכן עם צבא. והשאלה על איזה ממלכה הוא מתנפל. שרי יהודה נכנעו ואמרו צדיק השם. יהובה ממשיך ללכת עם העגלים שלו. אז נפלה הכרעה פוליטית של שישק להתנפל על ממלכת ישראל. חורבן של 22 ערים, אני יכול רק להפליג בדמיון ולתאר מהו, ולתת לדמיון שלכם להבין את מה שקרה שם. אבל בואו נראה גם את האירוע השני. ורק נתחיל אותו היום, ונלמד אותו בעזרת השם בשבוע הבא. נהיה בפרק י"ג בדברי המידות. בשנה 18 שנה המלך יהובעם, אם לא חוויה על יהודה, זה לא אביה בן יורבעם, אלא אביה בן רחבעם, שלא מתבלבל. שלוש שנים הוא בספר מלכים, הוא נקרא בשם אביים. אולי כדי להבדיל בינו לבין אביה, אינני יודע, אבל הוא נקרא בשם אביים, כמו נקרא אביה. שלוש שנים מלך ירושלים, שנים הוא מחיהו בתוריאל מן גבעה, ומלחמה הייתה בין אביה ובין יורבעם. ויסור אביה את המלחמה בחיל גיבורי מלחמה 400 אלף איש בחור, ויורבעם ערך עמו מלחמה בשמונה מאות אלף איש בחור גיבור חי. ומה קרה שם במלחמה הזאת? אנחנו בעזרת השם נדבר בשבוע שבוע, נדבר כבר בשנה הבאה, זה נכון? כן, נדבר כבר בשנה הבאה. אבל כרגע נתייחס רק לפרט אחד קטן ושולי במלחמה הזאת, ונדלג לפסוק ט"ו. ויריעו איש יהודה, ויהי בערי האיש יהודה, והאלוהים נגף את יורבעם וכל ישראל לפני אביה ויהודה. היתרון הטקטי והאסטרטגי שם היו לטובת יהודה. לאביה היו 400 אלף לוחמים, לירבעם היו 800 אלף לוחמים, ואצל אביה נאמר איש בחור, וכאן נאמר איש בחור גיבור חי. מה שלא קראתי, אבל זה שבני יהודה נלכדו לתוך מערב ולתוך תנועת מלקחיים של יורבעם, והם נפלו פשוט במערב. כלומר, כל הנתונים היו לטובת יורבעם. ולכן כתוב כאן, ויהי בערי האיש יהודה והאלוהים נגף את יורבעם וכל ישראל לפני אביה ויהודה. ואין הוא סופי ישראל בני יהודה ויתנם אלוהים בידם. ויקרו בהם אביה ועמו מכה רבה, ויפלו חללים מישראל 500 אלף איש בחור. ויקנו בני ישראל בית ההיא, וימצאו בני יהודה, כי נשענו על אדוני אלוהי אבותיהם. וידוב אביה אחרי יהובעם, וילכוד בנוערים את בתל ואת בנותיה, ואת ישנה ואת בנותיה, ואת עפרון ואת אפרים ואת בנותיה, וכו'. כאן התבושה הייתה תבושה אדירה. אני מודה שאין בכוחי להסביר את המספרים האלה בכלל. אבל בכל מקרה, איך שלא נסביר, מדובר על מספר עצום. מספר עצום. גם אם ניתן להסביר את המספרים שזה משהו חלקי ואלף זה גדוד ונהרגו רוב אנשי הגדוד ולא כולם, או כל מיני כאלה דברים. אפשר לתת הסברים. עדיין מדובר פה על מספר של מאות אלפי הרוגים. גם אם זה אופן. שאלה. איך אחרי הרס כזה יש לרובעם מספיק אנשים ברבנות הצבאית כדי להוביל את כולם לקבורה צבאית ולהקמת מצבות. אלא טכנית אני שואל, איך אחרי אסון כזה יש מספיק אנשים ברבנות הצבאית של ירובעם כדי להוביל את כולם לקבורה ולהקמת מצבות? אלא מוזרה, אלא טכנית. מה התשובה? אין, אין. אז מי קובר את כולם? לא קוברים. אז מה קורה עם הגוויות? הכלבים ועוף השמיים. בדיוק מה נזכר בנבואת אחי השם. רבותיי, אסון כזה של מאות אלפי הרוגים, זה לא דברים שאפשר לקבור. זה לא דברים שאפשר להקים את זה. משמעות, גביעות מתגוללות בחוצות, והכלבים וחיות אחרות ועופות השמיים נמצא או לא נמצא, לא נחמד בכלל. זה מה שקורה, זה גם מה שקורה אצלם. בזמנו כשהייתה מלחמה ברואנדה ונטבחו שם 800 אלף איש, זה מה שקרה, חיות אחרות, אף אחד לא קבר. מה שקורה בסוריה, אתם חושבים שקוברים שם את האנשים? אתם טועים. בחלק הזה חיות השדה חוגגות, עופות השמיים חוגגים. לא מספרים את זה, אבל זה מה שקורה. ואותו דבר בכל מקום אחר, יש שם הרג רב, זוהי התוצאה. אנחנו לא יכולים להמשיך הרבה, אבל זה נותן לנו קצת להמחיש איך מה שאמר אחיה על אביה בן ירובעם, זה לא היה העונש. המוות זה היה הדבר. הוא נספד, הוא נקבר, הוא נקבר בקברות אבותיו. שתראו איזה אסון גדול קורה מסביב. ועוד לא גמרנו את האסונות לבית ירובעם, דיברנו על שניים. אבל מי שחשב כשקרא את תבואת אחיה השילוני שהוא מדבר על איזשהו עתיד רחוק, שחור משחור, לא. נביא מדבר זה עכשיו. ככה גם הסברנו את הנה בן נולד לבית דוד יושיעו שמו ושבח עליך את כהני הבמות. הנה עכשיו נולד, לא 350 שנה. דברים שנביאים דיברו עליהם זה עכשיו. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה ולזרעך נתתי את כל הארצות האלה. הוא אומר לו שם את כל הדברים האלה. וכולנו אומרים, טוב, הקדוש ברוך הוא אמר, כן, יום אחד הוא יקיים, מתי? בשנת 4362 לספירת הנוצרים, הקדוש ברוך הוא יקיים את זה, אולי. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר את זה, ובפרק הבא, ויהי בימי אמרפל מלך שינר, ויוך מלך אל עשר, ארבעה מלכים, אברהם כובש את כל הארץ עד נהר פרת. מתי? שבועיים, חודש, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר. יש אברהם נסוג אחר כך, זו באמת בעיה. והקדוש ברוך הוא אמר, הדברים קורים והדברים רלוונטיים ונמצאים לפנינו, וכשהקדוש ברוך הוא אומר, הדברים כפי שהם קורים. זה גם מה שכח. עדיין כמובן נשארו לנו חלקים רבים בנבואת אחיה השילוני שלא ניתחנו, דיברנו רק על ה... על כמה דברים כלליים שם, בעיקר על הסיפור של קבורת אביה, ועדיין נותר לנו הרבה מאוד לדבר על ימי ירובעם ועל ימי רחבעם, שוב בעיקר לאור ההשלמות מדברי הימים. את כל זה יהיה בעזרת השם בהבאה. שנה טובה לכולם.